רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אתם, כמו ששמעתם, על רדיו סול, אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שמביאה לכם בכל שבוע תכנים שהם רלוונטיים גם לשירות הצבאי, גם למשרתים בצהל, או לאלו שעתידים להתגייס ולשרת בצהל. אנחנו עכשיו בגיוסי אוגוסט, והשמחה רבה, מה שנקרא. ואפרופו אוגוסט, אז אנחנו כולנו מרגישים את עומס החום ואת האקלים שככה משתנה לנו ממש מול העיניים. כל הזמן דיברו על זה שזה יקרה, התחממות גלובלית וכל מיני דברים, והנה אנחנו ממש מתחילים להרגיש את זה גם בארץ וגם בעולם. ונשאלת השאלה, מה אנחנו כמי שחיים על הכדור הזה יכולים לעשות? וכל העולם נדמה שהוא כבר שם, אני לא יודעת לגבי מדינת ישראל, אנחנו פה בתוכנית הזאת ננסה להתעסק במה עושה הצבא בנושא הזה, איך מתייעלים בתחום האנרגיה, דלקים, מים, חשמל, איך כל הדברים האלה שצהל כמובן צורך אותם, איך מתייעלים בנושא. ורגע לפני שאנחנו נציג את האורחת שלנו להיום, אז אנחנו נעסוק בטיפ השבועי שלנו. אז הטיפ השבועי שלנו כתמיד הוא טיפ משפטי, והשבוע נדבר גם כן על עדות במצח. נדבר על המשפט האחרון שסוגר כל עדות במצח, שבגדול המשפט אומר, זוהי עדותי הנכונה והאמיתית כפי שמסרתי, ולאחר שקראתי הריני לאשר בחתימתי. עכשיו זה משפט קבוע, אבל יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, והיום אני רוצה להגיד כמה מילים על המשמעות שלו. אתם כנחקרים מאשרים בעצם שקראתם את העדות שלכם. שימו לב, זה לא סתם משפט שנכתב ככה סתם. יש לזה משמעות, לזה שקראתם, ואתם מיד אחרי זה חותמים. אז אל תחתמו ככה סתם, באמת תקראו את מה שנרשם. תראו שכל מה שרשמתם אכן אמרתם. תראו שכל מה שנרשם אכן נרשם כמו שאתם רציתם, כמו שאתם התכוונתם. לכל מילה יש משמעות, ואנחנו כעורכי דין אחר כך מנתחים כל מילה וכל פסיק. אז תוודאו לטובתכם שאין באותה עדות שאתם חותמים עליה דברים שלא התכוונתם, דברים שלא הבינו אתכם, דברים שרציתם שירשמו וחשבתם שנרשמו ולא נרשמו. שימו לב לדברים האלה, זה לטובתכם. אז עד כאן הטיפ היומי שלנו, ועכשיו אנחנו נעבור, כמו שהבטחתי, לאורחת המרכזית שלנו להיום, וגם נציג אותה, ונגיד צהריים טובים לרב סרן מיטל גרשקוביץ', ראש מדור טכנולוגיות אנרגיה בחטל. צהריים טובים, מיטל.
צהריים טובים, גם לך, אולי.
איזה כיף שהצטרפת. כיף שבאת ופינית מהלוז העמוס שלך. בואי תסבירי לי רגע מה זה אומר ראש מדור טכנולוגיות אנרגיה. תכף נבין במה את עוסקת, אבל ככה במשפט, מה זה המדור הזה?
אז כמו שזה נשמע, מדובר בטכנולוגיות אנרגיה. הכוונה היא בעצם לטכנולוגיות חדשות בתחום האנרגיה ובדגש על חיסכון באנרגיה.
אוקיי.
עבור הצבא.
הבנתי. אז אנחנו מדברים על זה שבעצם את אחראית, נשמע מאוד גדול ומלחיץ, על זה שהצבא יהיה חסכוני יותר בדלק, בחשמל, במים, נכון?
בדיוק.
זאת המטרה. אוקיי. אז קודם כל אני מבינה שיש כבר מודעות בצבא לנושא הזה. עצם העובדה שיש מדור זה אומר שיש מודעות שזה נדרש.
נכון. אז בהחלט הענף שלנו הוקם בשנת 2018, לפני כ-5 שנים.
אוקיי.
בזמנו על ידי סגן הרמטכ"ל, שהפך לימים לרמטכ"ל, אביב כוכבי.
אוקיי. זאת אומרת שזה כבר משהו שהוא רץ מזה שנים.
וזה כן, מאז ההקמה של הענף, למעשה הוא עוסק בצורה מאוד אינטנסיבית ושיטתית בהתייעלות אנרגטית בצבא.
אוקיי. אז בואו נדבר רגע אחד על מה קרה עד היום. זאת אומרת, תכף נדבר על העתיד, אבל בואו נדבר רגע אחד על איפה אנחנו נמצאים היום, כי אם הענף הוא כבר הוקם לפני כמה שנים, אז כבר יש חשיבה וכבר יש קילומטראז'. אז בואו נדבר על מה קיים היום שלא היה קיים פעם.
אז כדוגמה,
okay.
יש לנו היום בצבא מערכות פוטו-וולטאיות, מערכות של פאנלים סולאריים שבעצם מייצרים חשמל בחינם לגמרי מהשמש, שזה גם אנרגיה ירוקה, וזה גם ייצור חשמל עצמי.
איפה זה קיים? זאת אומרת, יש בסיסים
ש... בבסיסי צהל, בהחלט, כן.
יש בסיסים שהיום כל התצרוכת שלהם, או אחוז ניכר מהתצרוכת שלהם, היא ירוקה לחלוטין מהשמש, בסיסים בדרום ששם... כל הזמן יש שמש?
שאלה נהדרת. קודם כל, המערכות האלה נמצאות בפריסה ארצית בכלל בסיסי צהל.
אוקיי.
לא הייתי אומרת שיש בסיס עדיין שהוא עצמאי לחלוטין לבסיס הפאנלים הסולאריים. זו סוגיה שאנחנו גם כן עובדים עליה. כדי שזה יקרה, צריכות להיות גם מערכות הגירה, כי השמש שלנו למעשה קיימת רק ביום, ובלילה לא נוכל לייצר חשמל כאשר אין שמש.
ברור.
אז, אבל כן, חלק ניכר מה... שימוש של החשמל בבסיסים האלה, בעצם מבוסס על זה שבשעות היום, שאלה לרוב שעות העבודה שלנו גם, בעצם יוצר חשמל חינם מהשמש.
אוקיי. עכשיו, אני מניחה שיש בסיסים, סתם, אם אני לוקחת בסיס בדרום, לעומת בסיס בחרמון, אז לפחות בחודשי החורף, הבסיס בדרום יכול לספק יותר אנרגיה מאשר אותו בסיס בחרמון. יש אפשרות לשיפטינג, או שזה כל אחד הוא יחידה בפני עצמו?
לשנע את החשמל, את מתכוונת, כשאת אומרת שיפטינג?
כן.
אז לא, אנחנו לא משנים את החשמל ממקום למקום. בעצם כל מתקן שמייצר חשמל, מייצר אותו לוקלית ברשת שלו, בגריד שלו.
אוקיי.
ומשתמש בחשמל לצורך העניין, סלש מוכר את החשמל לחברת החשמל. שזה okay. בעצם המנגנון. גם בבתים היום, מי שמקים מערכות סולריות, ככה שתכירו, שם על הגג שלו, או לחלופין, ראיתי אצלי בבית הספר של הילדה, גם שמו, התקינו מערכות סולריות. אז זה בעצם, מה שקורה, זה בעצם מנגנון של כיזוז החשמל שאתה מייצר, מול חברת החשמל שמספקת לך את החשמל, ולמעשה אתה בעצם משלם פחות חשמל ברגע שאתה גם מייצר חשמל. למעשה היום כל אחד יכול להיות ספק חשמל בפני עצמו, וגם אנחנו כצהל נהיינו ספקי חשמל קטנים. שגם מסייעים למדינה בסוף בייצור החשמל בצורה ירוקה.
רגע, אנחנו באמת, זאת אומרת, אנחנו, הצבא מוכר את החשמל לחברת חשמל, או פשוט עושה את הכיזוז הזה
זה נקרא מנגנון של קיזוז, ולמעשה מה שאנחנו צורכים מול מה שאנחנו מייצרים, מקוזז בחשבוניות, ואנחנו משלמים פחות חשמל.
אוקיי, מדהים. ההשקעה בכל התשתיות האלה, למשל, התשתיות של פאנלים סולאריים, זה תשתית שבאמת לוקחת המון כסף. בסופו של דבר, ההשקעה הזאת שאני מניחה שבאה מהתקציב הצבאי, היא משהו שהוא משתלם לאורך זמן, או ש...
בהחלט כן.
כן, השאלה היא...
אני אפרט על זה.
בדיוק, בואי תסביר
ברשותך, רגע. אז קודם כל, כדי לחסוך, נתחיל בזה שמהלכים של חיסכון, אלה מערכים שמלכתחילה דורשי השקעה.
אוקיי.
זה לא משנה עכשיו אם אני חוסכת פה במערכות פוטו-וולטאיות, בייצור חשמל, או במים, או בדלקים למיניהם, שזה החלוקה הגסה שלנו, בתוך הענף. למעשה כל דבר דורש השקעה. סתם כדוגמה יותר פשוטה מהפאנלים הסולאריים, מערכת מיזוג אוויר, אם יש לנו בבסיס מסוים מערכות מיזוג אוויר ישנות, שבעצם מבזבזות יותר אנרגיה, צורכות חשמל בצורה יחסית גבוהה, כי הן מערכות מיושנות, מה שאנחנו קוראים לו מקדם ה-COP, זה מקדם הביצועים, ה-coefficient of performance של המזגן, הוא פשוט נמוך יותר, כי אלה מערכות ישנות, טכנולוגיות ישנות. אז בעצם אתה בא ואומר, אוקיי, נחליף אותם במזגן יעיל יותר, חסכוני יותר, וגם שעובד טוב יותר. ובעצם זה דורש החלפה של המערכות מזוג אוויר, אז
זה אומר, עולה
שים
כסף.
כן, שים מערכות פוטו-וולטאיות, שים כסף. תביא, לא יודעת מה, רכבים חשמליים, שים כסף. אז כל לשים את ההשקעות האלה בעצם נמדד אצלנו בגדר של הלוואת התייעלות. למעשה, okay. כדי לקבל תקציב עבור החלפת מערכות או שדרוג מערכות או הכנסת טכנולוגיות חדשות, אנחנו פונים ליועקל, היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, מציגים לו את בעצם החיסכון. אנחנו בסוף מדברים במונחים של ROI, שזה Return on Investment, כאילו החזר השקעה בעברית. ולמעשה, על סמך הכמות שנים שבהם תוחזר ההשקעה, אנחנו מקבלים את אותה הלוואה.
ומצפים, ממש כמו
בבנק. כמו בבנק, בדיוק. ומצפים ממנו באמת להראות שאחרי ה-X שנים שאנחנו מרים, הכסף הזה באמת יוחזר, ומפה אתה גם מתחיל להרוויח אחרי שהחזרת את ההשקעה.
אוקיי. אז אנחנו כבר במקום שהצבא מרוויח מהשקעות כאלה?
בהחלט כן, בהחלט כן. Okay. ככה במספרים בגדול. אז קודם כל שאני ככה אשים אתכם על המפה, הצבא משתמש באנרגיה בהיקפים של מעל מיליארד שקלים בשנה.
וואו.
זה המון המון כסף. כשחלק, החלק הניכר של זה למעשה בחלוקה די דומה, הוא החשמל והדלקים.
דלק.
בדיוק, חשמל ודלק, ויש גם את הנתח של המים, שהוא גם נתח לא מבוטל. ואז בעצם אנחנו כענף התייעלות אנרגטית, באים ומסתכלים מן הסתם מהגדול הקטן, במקומות שבהם אנחנו יכולים להשפיע יותר, ואחרי זה גם במקומות שיכולים להשפיע פחות, אבל בסוף הפרוטות מצטברות למאה, כמו שאומרים. ועושים עבודות לפרויקטי חיסכון בכל התחומים האלה שדיברתי עליהם. אני יכולה עכשיו גם להרחיב ולתת דוגמאות.
בואו נדבר באמת על דוגמאות שיהיו לנו ככה...
כן, דברים ככה יותר מוחשים.
בדיוק.
אז למשל, הפאנלים הסולאריים שדיברנו עליהם, אז התחלנו, כבר שמנו מערכות, רק שככה מי שמבין קצת בחשמל, בהיקפים של 60 מגוואט. הספקים של ייצור חשמל, ואנחנו מדברים עכשיו על יציאה למדרגה ב' לעוד 80 מגוואט חשמל, ייצור בצהל.
ייצור באמצעות פאנלים סולאריים.
פאנלים סולאריים כרגע.
אוקיי.
אנחנו גם עוסקים היום בנושא של הבאת רכבים חשמליים לצבא, כשכבר הרכבים הראשונים, אפשר לראות אותם, מסתובבים להם רכבי ההבטחה בקריה, לחיילים שבינינו שראו את הרכבים הם צדיקים, שהם רכבים חשמליים. יש גם בכניסה לקריה, רואים את זה גם מי ש... אזרח שמטייל מבחוץ, רואה בחוץ עמדות טעינה לאותם הרכבים צמודי גדר.
אז זהו, זה מחוץ לגדר או בתוך הבסיס?
זה שטח שהוא לצורך העניין של הבסיס,
okay.
אבל הוא צמוד גדר.
Okay.
ולמעשה הם עושים את הפטרול בצורה שחוסכת מלא כסף לצבא על ההוצאה על הדלק למעשה.
רגע, אלה רכבים חומים מה שנקרא, זאת אומרת זה רכב של הצבא.
במקרה לא... שלהם הם רכבים של הצבא, כן.
אוקיי, okay. עכשיו, בסוף צי הרכבים... הוא רחב מזה, זאת אומרת, יש גם רכבים למשרתי הקבע, וגם אלה עושים קילומטראז'. שאלה אם יש כוונה ללכת, נגיד, לגשת למכרז, המכרז הבא, ולתת שם עדיפות אולי לרכבים חשמליים או היברידיים.
נהדר, שאלה נהדרת, אולי.
יש לך שקף?
יש לי תשובה מוכנה בנושא.
Okay.
אז קודם כל, מי שכבר התחיל לראות, מסתובבים כבר בצבא רכבים חדשים שנקראים לרכבי הסעל, למעשה במכרז סעל כבר זכו עכשיו רכבים שנקראים רכבי פלאגין. Okay. רכב פלאגין זה רכב שהוא גם היברידי, זאת אומרת, טוען את עצמו בבלימות, וגם ניתן לחבר אותו ממש לשקע החשמל ולהטעין אותו, יש לו סוללה של כ-50 קילומטרים דווח, טעינה, ואפשר להטעין אותה בצורה חשמלית. עכשיו אנחנו בתוך הענף עושים את העבודה, בעצם להתקנת עמדות טעינה, הרכבים האלה התחילו להיכנס לצבא, כבר יש את העמדות הממש ראשונות שנכנסו לצבא, ואנחנו עכשיו עושים מהלך מכרזי כמובן, של לשים עוד עמדות כאלה, כי אלה רכבים שאני מזכירה, הם נעים גם על דלק, הם היברידים למעשה, סוג של, וגם חשמליים. עכשיו, אתה לא יכול בעיקרון לתת לכולם, יאללה, קחו רכבים חשמליים, עוד לפני שפרסת תשתית של עמדות טעינה.
ברור.
אז אנחנו עכשיו במהלך אצלי במדור מאוד מאוד אינטנסיבי, למפות למעשה את כל הבסיסים בצהל, שבהם אנחנו רוצים למקם עמדות טעינה, ויוצאים בימים הקרובים ממש למכרז ש... אנחנו עובדים עליו יחד עם אגף הבינוי, עם משרד הביטחון, עם כל הגורמים שעוסקים בנושא.
כך,
לא, 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 זה כבר בשלבים סופיים, אנחנו ממש בישורת האחרונה של האישורים, כי אנחנו באמת רוצים לשים עקב בקרקע ולהתחיל לפרוס עמדות טעינה לרכבים, לא רק רכבי הפלאגין, אלא גם לייצר תשתית להמשך לרכבי הרב סרן, לתת להם נתח במכרז הבא של הליסינג, וגם לרכבי הבטחה נוספים. ואנחנו מסתכלים גם בהסתכלות מרחיבה על מקומות נוספים, תפעוליים וכן הלאה בצבא.
אז זהו, זה בשלב הראשון. באמת בתוך הבסיסים, וכל עוד, כמו שאמרת, לא פרסתם תשתית, אז אי אפשר לחלק את הרכבים האלה.
לא, אפשר לחלק אותם כרגע, כי הם היברידים.
זאת אומרת, אז
אנחנו רוצים אבל גם להרוויח מהחיסכון של החשמל. זאת אומרת, להטעין אותם גם, ואז הם היברידים פלוס, הם כבר פלאגין.
נכון. ואז מה עושים בעצם כשהקצין, לא יודעת, בחופש כמה ימים? זאת אומרת, יש חשיבה גם לעשות עמדות בבתים, שזה כבר נראה לי קצת יותר מורכב.
אז קודם אנחנו כמובן מסתכלים על התמונה המלאה, אנחנו רוצים לתת למשרת, לאותו הקצין, סלש נגד, שיקבל את הרכב החשמלי, שיהיה לו את האפשרות לקחת גם את העמדה הביתית, במידה ויש לו את האפשרות גם, כל אחד, האם יש לו חניה בבית, אין לו חניה פרטית בבית, יש לו אפשרות בכלל לשים עמדה, אבל כן אנחנו מסתכלים על מתן אפשרות ללקיחת עמדה ביתית, כשיהיה רכב חשמלי שהוא מלא, לא כזה פלאגין, הפלאגין לא צריך את ההתנה הביתית, הוא יסתפק בקצת התנה בבסיס, בסדר? וגם אנחנו מסתכלים על בעצם עכשיו בחוזה של הדלק הבא, מה שנקרא, בסוף זה סוג של תדלוק, רק תדלוק בחשמל, אז אנחנו גם מנסים להצטרף עכשיו לחברות באזרחות, ולתת אפשרות להטעין את הרכבים גם בתחנות הדלק, שכרגע יש איתם הסכם, וגם לצאת אחרי זה החוצה לחברות תוספות.
יש אפשרות, אני מנסה לחשוב מהחשמל הסולארי.
שאלה נהדרת, גם עליה יש לי לצורך העניין תשובה מוכנה.
ואני חשבתי שאני חושבת
את לא עוזה, את לא עוזה.
התייעלות אנרגטית.
את לא עוזה, אבל יש כבר חברה נהדרת בארץ שקוראים לה SolarEdge.
אוקיי.
קצת פרסומת ל-SolarEdge. הם מכירים אותם גם בכל העולם. הם עושים בארץ, יש להם מפעל בצפון, באזור של ציפורית, שהם שם ממש בונים, מייצרים את ה... לא רק בציפורית, יש להם בכל העולם מפעלים, סניפים, שמייצרים ממירים לפאנלים סולאריים. זה בעצם הלב של המערכת הסולארית.
אוקיי.
אז הם בעצם יצאו עכשיו ממוצר חדש, שנקרא EVPV.
אוקיי.
ו-EV זה Electrical Vehicle, רכב חשמלי. PV זה הפוטו-וולטאי, המערכות הפוטו-וולטאיות. הם יוצאים כרגע לשיווק של הדבר הזה, כרגע לגורמים אזרחיים, זאת אומרת למערכות ביתיות, אבל הם גם מסתכלים על זה הלאה, כדי לעשות את זה גם לצד המסחרי.
זאת אומרת שרכב יישא בעצם על האנרגיה הסולארית.
שבעצם הפאנלים הסולאריים יזרימו את הרכב בעדיפות, למשל ביום, סתם דוגמה, אל הרכב על פני, נגיד, להזרים את החשמל הזה לרשת, כן? זה בדיוק הרעיון, שמי שיש לו מערכת סולארית היום בבית לצורך העניין, כבר יש מוצר מדף היום, שממש לפני חודש השיקו אותו.
אוקיי.
שאנחנו כל הזמן לומדים את התחום הזה עם ההתפתחות שלו.
מדהים.
ואפשר להטעין את הרכב דרך המערכת הסולארית.
אוקיי. אז דיברנו על מה קורה מבחינת אנרגיה סולארית, ודיברנו קצת על רכבים חשמליים, ואני מבינה שזה כבר ככה מתחיל להיכנס ולקרום אור וגידים. בואו נדבר קצת על מים.
אוקיי, אז מים. בתחום המים אנחנו קודם כל צריכים להבין, צהל זה גוף שקיים הרבה הרבה שנים מקום המדינה, ומבוסס בחלקו גם על תשתיות מתקופת המנדט הבריטי.
לגמרי.
ממש ככה. אז מה לעשות? אנחנו בסוף צריכים להשקיע בתשתיות, כמו שאמרתי, להשקיע כדי לקבל חזרה, כדי להימנע מכל מיני קריסות שקורות לנו, חדשות לבקרים בבסיסי צהל, מה לעשות, פיצוצי מים, צנרת ישנה שמחלידה, נרכבת וכן הלאה. אז אנחנו בעצם שמים מערכות לניטור נזילות מים, מערכות מאוד חכמות, שיכולות להגיד לך מעל פני האדמה,
אוקיי.
איפה נמצא הפיצוץ של המים, ממש לדקור לך את נקודת הפיצוץ והנזילה.
אוקיי.
ובאמצעות המיפוי הזה שאנחנו מקבלים מהמערכות האלה, שכבר התחלנו ושמנו בבסיסים, יש כבר פרויקטים שקרו ובוצעו וכבר הוחלפו לצורך העניין, הוחלפו מערכות, לנטר את המקומות של הדליפות, ולהחליף שם נקודתית את מקטע הצינור הרלוונטי, ולחסוך, שוב, אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים, תלוי בגודל הצינור, בגודל הבסיס ובגודל התקלה.
ובגודל הנזילה.
כן, ופונים אלינו יחידות. יחידות, אנחנו עובדים בצורה מטריציונית. יש לנו בעצם נאמני התייעלות אנרגטית, שאנחנו גם כענף מכשירים אותם בגופים, בגופי צהל השונים, חיל האוויר, חיל הים, זרוע היבשה, על כל מגוון הגופים שבתוכו. ובעצם פונים אלינו אותם נאמני התייעלות אנרגטית שהוכשרו ומבינים מה זה חיסכון באנרגיה, איך אפשר לחסוך באנרגיה, איך אפשר לעשות הלוואות התייעלות וכן הלאה. ואומרים לנו, הנה, הבסיס הזה נמצא כרגע במצוקה, אנחנו פה משלמים על תיקוני מים המון המון כסף, על תיקוני צנרת. פה שווה להשקיע, פה יש נזילות.
הבנתי.
תמפו אותם ובוא נצא לדרך.
זאת אומרת שהמיפוי לא נעשה אל מול כל הבסיסים, זה איפה שמרימים לכם דגל ואומרים לכם, תקשיבו, נראה שפה התשתית היא מאוד מאוד ישנה.
זה גם וגם. יש מקומות שאנחנו יודעים אותם, כי אנחנו חיים את הצבא 17 שנה במערכת, ויודעים לזהות את המקומות הפוטנציאליים, גם לפי החשבונות שמגיעים אלינו לצבא. אנחנו, יש לנו הסתכלות בענף, למעשה, על כל החשבונות של המים, של החשמל ושל הדלקים. ועל סמך זה אנחנו יודעים לבוא ולנתח, ולבוא ולהגיד, פה יש בעיה. פה אנחנו צריכים לטפל. ואנחנו גם מקבלים מלמטה מה שנקרא את המידע, וגם מקבלים אותו מלמעלה דרך החשבונות, ועושים את האינטגרציה ובונים על בסיס זה תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לתיקון התקלות הרלוונטיות.
עכשיו, בעיקרון החיישנים האלה הם פר בסיס, כי יש בסיסים שהם עצומים, אז לדעת עכשיו איפה פרוס, סתם, אני חושבת על בסיסים של חיל האוויר. אז יש שיקון משפחות.
נכון.
ויש את הטייסת, ויש את יש המון מיקומים. אז,
נכון.
אז כשאת פורסת, השאלה אם את צריכה לפרוס את זה על הקרקע.
אתה צריך בסוף לפרוס את זה לוקלית, באזורים שצורכי המים לצורך העניין.
אוקיי.
זה לא משהו שאתה יכול לפזר ככה סתם.
זה לא איזה חיישן.
לא, זה לא. זה לא כזה חיישן נפח לצורך העניין, שמגלה את זה מרחוק ככה על כל הבסיס.
אז זה ממש, זאת עבודה מאוד סיזיפית.
זה עבודה, אבל עושים אותה. והעלות של החיישנים האלה יחסית היא נמוכה לתמורת מה שאתה מקבל אחרי זה. שוב פעם, בסוף עלות תועלת. מתי אתה מחזיר את ההשקעה?
ואז למעשה כבר היו לכם, כבר היה לכם שימוש אפקטיבי בחיישנים?
בהחלט כן.
או שבינתיים?
בהחלט כן. אני אומרת, כבר היו פרויקטים שהציגו לנו כבר את מקומות הדליפות, כבר נעשו שם החפירות, הותקנו הצינורות, אני לא רוצה לתת את השמות של הבסיסים הספציפיים.
לא, ברור.
וקיבלנו מזה את הבנפיט, ולכן אנחנו יוצאים למהלך של השתדרגות והרחבה של הדבר הזה.
זאת אומרת שזה גם נותן לכם את המיקום, וגם חוסך בעצם בזמן של החיפוש, שאז המים ממשיכים שם.
בדיוק, לגלות את הדבר הזה, אין לך ראייה טרמית, ראייה טרנדגן של סופרמן, או אני לא יודעת מה שאתה יכול לראות דרך האדמה, את המקום שבו יש בעיה. אז זה פשוט מכווין אותנו.
במקום לחפור עכשיו את כל הבסיס.
במקום לחפור עם טרקטור את כל הבסיס, בדיוק ככה.
הבנתי. האמת שזה נשמע כאילו נחסכים פה מיליוני שקלים במצטבר בכל הדברים האלה. שאלה נוספת היא, האם ההתראות האלה מגיעות בסוף למפקד הבסיס, או שזה משהו אצלך במפקדה נדלק לך
מעולה. אז קודם כל, על הנושא של המפקדה. התחלתי לדבר מה אנחנו עושים בענף, אז אני שנייה אדבר על זה. אנחנו בעצם מקימים עכשיו מוקד שנקרא בעצם מוקד ניהול צריכות האנרגיה של צה"ל, וגם מפתחים מערכת, כבר היא בפיתוח כבר במשך מעל שנה, של מערכת שתיקרא פנטר, פורטל לניטור צריכות אנרגיה. ובעצם יהיה בעצם חמל, כבר יש יביל, יש בו כבר מסכים, יש כבר תוכנה, כאילו הכל נבנה, כוח אדם מתחיל להגיע ולהתגבש לו, וגם יש שם כבר אנשים, ובעצם המערכת הזאת שפותחה בעצם ביוזמה של הענף שלנו, יחד עם חיל התקשוב כמובן, שעשו עבודה נפלאה, היא תציג למעשה גם לענף התייעלות אנרגטית והמפקדים הבכירים, תמונת מצב על צריכות האנרגיה של צה"ל בדלק, בעצם במסך אחד, כמו שאומרים, לא כמו שאתה מקבל הבית חשבון חשמל בנפרד, חשבון מים בנפרד, חשבון דלק, לא משנה מה שאתה מתדלק, אז לקבל את הכל במסך אחד, ואז אנחנו כענף נוכל להסתכל על זה אינטגרטיבית, על כל הצבא, לקבל מזה נתונים, וכמוקד לנהל את זה למעשה, ולבוא ולתת טיפול איפה שצריך, איפה שאנחנו מזהים עכשיו דליפה, פתאום צריכה חריגה של מים, פתאום שימוש פרוע בחשמל אולי, או צריכה עודפת של דלק, נוכל לבוא ולשים את האצבעות ולדקור את המקומות שבהם נדרש לטפל. בנוסף לזה, המערכת הזאת, אנחנו רוצים להנגיש אותה למעשה בסוף למפקדים של היחידות, כדי שהמפקדים האלה יהיו מודעים, מה שהיום הם לא כל כך פחות. מודעים, כן? רק אם הם באים ומתעניינים בזה לצורך העניין, אז שיבינו כמה הם צורכים בבסיס, חשמל, דלק, מים, ויש כל מיני כללי אצבע להבין כאילו האם הצריכה הזאת הגיונית או לא הגיונית, או לחלופין הם יכולים לעשות השוואה השנה אחורה. המערכת מציגה גרפים, כמו חברת חשמל שמציג לנו עקומות של שימוש בחודש הזה והחודש שלפנה, זה יכול לזהות קפיצות, אתה יכול לזהות שוני ביחס לשנה הקודמת, ולמעשה זה כלי למפקדים לבוא ולנהל את הבסיס שלהם בצורה יעילה יותר.
מדהים. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את לעולם בעקבות השמש. נראה לי מה זה מתבקש. אז שרי, לעולם בעקבות השמש, ואז נמשיך.
תמים הלכנו עם השמש בערוב יום זהוב לילה טוב היה לנו ליל אמש בוקר קם מול הים אי משם נכנס היום בשער בחלון עץ אלון ובילון נצטו באור השחר כן 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 לעולם בעקבות השמש לעולם אדם הרוח שבתחלת ראש הרם אור קרב אור זורם ישר אל סף הדלת כן 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 לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת וליבי ציפור
שמענו את שרי לעולם בעקבות השמש, ולפני ההפסקה דיברנו על הסתכלות יחידתית באמצעות המערכת. ואני רוצה לשאול אותך, חוץ מזה שאולי אני מפקדת חצרים, נבטים, הבסיסים הגדולים, בסדר, חוץ מאולי, אם זה מעניין אותי, מטעמים אידיאולוגיים או זה, למה שאני בתור מפקד היחידה אשקיע בזה זמן, כסף, אנרגיות אחרות, אם זה לא נותן לי כלום. השאלה אם בסוף, נגיד חיסכון כזה, חוזר ליחידה בדמות תקציב שהוא יכול לנצל אותה, כמו, את יודעת, פרס הרמטכ"ל על לא יודעת מה, שאז מקבלים משהו. איך זה עובד?
אז אני אסביר את המנגנון, השאלה שלך היא נהדרת. קודם כל, נתחיל מזה שאם אתה מתייעל במערכות אנרגטיות, לרוב אתה גם, נתחיל שנייה מהבייסיק, אתה גם נהנה מהתמורה והמערכת החדשה. כדוגמה, החלפת מערכת מיזוג אוויר ישנה, במערכת מיזוג אוויר חדשה אצלך ביחידה בחדר אוכל למשל, סתם כדוגמה, והחלפת אותה, קודם כל המערכת הקודמת, סביר להניח שעשתה לך צרות צרורות כבר, כי היא התיישנה, היא זקנה, עברה 30 שנה, לא משנה מה, והיית קורא חדשות לבקרים לאנשים שיבואו ויתקנו אותה. אז גם לאנשי ההחזקה בבסיס ולמפקד הבסיס, זה עשה איזשהו כאב ראש.
Okay.
דבר שני, המערכת החדשה תהיה בדרך כלל שקטה יותר, ממזגת טוב יותר, הכל יהיה בה יותר.
איכותי יותר.
אז זה okay. אחד, אבל כמו שאת אומרת, צריך עוד איזשהו אקסטרה, עוד משהו.
אינסנטיב.
נכון. ככה אנחנו אוהבים לעבוד.
אנחנו אוהבים כסף.
תכלס, כן, אוהבים כסף. גם בצהל, כל מפקד היה שמח שאם הוא יחסוך משהו, הוא גם בתמורה לזה, על זה שהוא חסך, נגיד ירדה צריכת החשמל או ירדה צריכת המים בבסיס שלו, אבל הוא לא רואה מזה שקל לצורך העניין, אז נכון. למה לא להתאמץ?
נכון.
אז התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אנחנו באים ואומרים, החיסכון, וזאת גם הייתה הדירקטיבה המלכתחילה של הרמטכ"ל, נשאר אצל הגוף החוסך.
אוקיי.
זאת אומרת, אנחנו לא מקצצים לו, לא מקטינים לו עכשיו את התקציב, אלא להפך, אומרים לו, אתה חסכת לי, סתם דוגמה.
חסכת, תקבל.
100,000 שקל בשנה, ה-100,000 שקל האלה נשארים לשימושך, לשימושי היחידה, לצרכיה, אם זה לקנות דברים חדשים שהיא צריכה, אם זה לשפר תשתיות אחרות שהם צריכים, אם זה אפילו ליום כיף לחיילים. גם ברמה הזאת.
אז זה שווה לו.
אז זה מאוד שווה למפקדים לחסוך.
אוקיי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, האם המערכות החדשות האלה ייכנסו לכל הבסיסים? או שהניטור יהיה רק לבסיסים ישנים שיודעים שהם מועדים לפורענות? או נגיד עכשיו נבנה בסיס חדש. יש טעם לחבר אותו למערכת הזאת? הכל חדש. אולי נחבר אותו בעוד 20 שנה, לא יודעת.
אז קודם כל, אנחנו כענף מהווים אינטגרטור צהלי לנושא של ההתייעלות האנרגטית, ונותנים דירקטיבות מתכליות לכלל הגופים, כולל, כמו שדיברתי, אנחנו עובדים עם אגף הבינוי, ועובדים עם המנהלות של הפרויקטים החדשים של צהל, כל הפרויקטים של מעבר צהל לנגב, הקמת בסיסים חדשים, מה שנקרא פרויקטי שואה, מי שהמילים האלה אומרות לו משהו, ובעצם נותנים להם הנחיות למה הם צריכים לעשות. כדוגמה, למשל, אם אני רוצה להעביר רכבים חשמליים לצבא, אני צריכה לדאוג שבבניינים החדשים שמקימים היום בצבא, תהיה תשתית לפחות של הכנה. אני לא מדברת שנייה על העמדת טעינה פיזית עצמה, אלא לפחות הכנה מתחת לקרקע של קבלים. אגב, גם קבלנים היום מקבלים את זה כהנחיה חדשה, סתם שתכירו, לשים סלילה תת-קרקעית בחניונים להכנה לעמדות טעינה לרכבים חשמליים. אז אני באה בתור ענף התייעלות אנרגטית ומכתיבה להם את כל ההנחיות האלה בהתאם.
Okay.
וגם דברים קטנים יותר, פיצ'פקס, אם זה לשים אפילו, זה נשמע כמו פיצ'פקס, אבל בסוף אחת ההוצאות המרכזיות של צהל, אמרנו, זה חשמל. אם אני פורטת את ההוגה הזאת, אז אני מסתכלת על זה ורואה שאחת ההוצאות המרכזיות בתוך החשמל זה מערכות מיזוג אוויר. אז למשל, שמנו, אנחנו, ענף התייעלות אנרגטית בהקמה שלו, מיד בא ואסף את הכסף שעל הרצפה, אני קוראת לזה, ואמר, בוא נשים חזגניות, מזגניות, תקראי לזה באיזה שם קוד שאת רוצה, על בעצם מערכת פר מזגן, ממש בכל משרד יש כזה דבר היום בצהל, שמפסיקה את הפעולה של המזגן אחרי זמן מסוים, נגיד אחרי 3 שעות, מה שמוגדר לאותה המזגנית, ופשוט צריך להדליק אותו מחדש. עכשיו, למה לעשות כזה דבר? כי אנשים, מה לעשות? יוצאים מהמשרד, נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, שוכחים, וחבל על הכסף. אז כאילו, שמנו דברים כאלה, למשל, אז גם דברים כאלה בבניינים חדשים, אנחנו באים ואומרים, שימו גלאי נפח וכן הלאה. כאילו
שמחבים מזגן,
שמחבים,
אור,
כן,
דברים כאלה.
אין סוף דברים שקשורים להתייעלות, שאם היום תשים אותם, בעוד כמה שנים אתה תראה את הפירות שלהם. נכון, תשים אותם, תשקיע, אתה כפרויקטור, עכשיו עוד פעם צריך להוציא כסף מהכיס להשקעות האלה. אבל על פני ציר הזמן, צהל בסוף יראה את ההחזר השקעה עבור ההתקנות האלה בבסיס, מה שנקרא, ביסוד.
זאת אומרת שגם בבניית בסיסים חדשים, יש חשיבה בנושא הזה, ויש התייחסות לנושא הזה,
בהחלט.
ויש השקעה בתחום הזה.
נכון.
יפה, מעניין. בוא נדבר רגע, אם סיימנו את הפרקים הגדולים של ההתייעלות, יש לנו משהו שלא נפספס?
אני רק רוצה לומר ככה, לעטוף את הדבר הזה לדבר אחד, התייעלות אנרגטית זה לא רק חיסכון.
אוקיי.
יש פה עוד אלמנט שאנחנו בכלל לא דיברנו אליו ולא הזכרנו אותו, הנושא של רציפות תפקודית.
שמה זה אומר?
מה זה אומר רציפות תפקודית? הצבא רוצה לשמור על בעצם עצמאות אנרגטית. תחשבי, חלילה וחס, חברת חשמל מופצצת, אין לך הספקת חשמל.
אוקיי.
או לא יודעת מה, נופל החשמל מאיזושהי סיבה אחרת בבסיס, ואתה צריך אותו עכשיו בחירום. אז אתה רוצה כצהל, מן הסתם, להיות עצמאי אנרגטי.
צריכה גנרטורים.
וזה משהו שאנחנו מאוד 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 עוסקים בו, בתוך הענף, על לשמור על הרציפות התפקודית הזאת, בשגרה ובחירום. ובעצם מבחינתנו, אנחנו רוצים להיות עצמאים אנרגטיים. זה אומר שגם אם זה לעשות עכשיו כל מיני חיבורים של גז טבעי לבסיסים, להפוך אותנו לתחנות כוח קטנות נקרא לזה, אם זה לעשות כל מיני גנרטורים מיוחדים, היברידים, עם פאנלים סולאריים, עם כל מיני דברים מגניבים, שבעצם ידעו לאגור חשמל ו... לא על סולר מזהם כזה, אלא דברים יותר ירוקים. אז אנחנו מאוד גם עוסקים בזה, ופורסים בעצם מערכות שיאפשרו לצהל לשמור על הרציפות התפקודית שלו. אז יש אחת הרגליים של הענף הזה, שהיא לא רק חיסכון, אלא גם שמירה על עצמאות אנרגטית של צהל, ורציפות תפקודית בסוף בשגרה ובחירום.
מעניין.
זהו.
אני רוצה לשאול אותך עכשיו קצת עלייך, זאת אומרת על ה... התחומים שאת עוסקת בהם הם קודם כל תחומים שהם באמת, איך אמרת מקודם, זה כל הזמן מתפתח. אתמול הושק משהו, לפני חודש הושק כזה וזה. זה משהו שהוא באמת בקצה. ובואי תספרי לנו קצת על עצמך, על מה למדת, המדור הזה נמצא באיזה מסגרת ארגונית קצת יותר גדולה. תני לנו איזושהי תמונה, תודאי ששומע אותנו ומתלבט מה ללכת ללמוד, או איפה לבקש להשתבץ. תני לנו קצת מידע.
אז אני אתן כמה שורות על עצמי. אני בת 39. אני למעשה התודאית שהגיעה לחטיבה הטכנולוגית ליבשה לפני כ-17 שנה.
וואו.
מאוד בזמן, כן.
אוקיי.
ובעצם למדתי הנדסת מכונות תואר ראשון וגם בטכניון, ותואר שני תוך כדי שירות גם בהנדסת מכונות בתל אביב. עשיתי באמת מגוון תפקידים מאוד מעניין בתוך החטיבה הזאת. אני אסביר שנייה מה זה החטיבה הטכנולוגית
בדיוק.
ליבשה, למי שלא שמע את המושג הזה. אז החטיבה הטכנולוגית ליבשה זה בעצם גוף שאחראי על בניין הכוח של הצבא, בעצם פיתוח של מערכות אמצעי לחימה ואמצעים לסיוע ללחימה. הוא מורכב, זו יחידה גדולה מאוד שמורכבת מהמון מהנדסים, מאנשים מאוד כישרוניים, והנדסאים וטכנאים.
זאת אומרת, זאת יחידה מאוד מקצועית.
יחידה מאוד מקצועית. היא כפופה כרגע לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והיא נמצאים בתוכה שלושה חילות. אני שייכת לחיל הטכנולוגיה וההחזקה, מי שמכיר את הסיקה שיש לי על החולצה, אבל יש בה גם אנשים מחיל הלוגיסטיקה, איתי בענף אפילו יש אחד, מחיל התקשוב, כמו שאמרתי, הפיתוח של המערכת של הפנטר. אז יחידה שבעצם מורכבת מהמון מהנדסים, במקצועות של הנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת מערכות מידע, הנדסת תעשייה וניהול, כימאים.
אז יש המון, המון מהנדסים, המון עתודאים בחטל, ואני מבינה שכולם עוסקים שם בתחומים המקצועיים שאותם הם למדו. בואי נדבר רגע עלייך. הנדסת מכונות, תואר ראשון, תואר שני לאישה. לא רוצה לשמע עתיקה, אבל נראה לי שזה פחות, זאת אומרת, אם הייתי שואלת היום את התיכוניסטית הממוצעת, נניח שהיא חושבת על עתודה, אני לא בטוחה שהיא הייתה הולכת ללמוד דווקא הנדסת מכונות.
גם אני כשהייתי בכיתה ט' וחשבתי איזה מגמות להגביר, והגיעה מישהי מהטכניון,
אוקיי.
אני ממש זוכרת אותה ג'ינג'ית כזאת נחמדה, לספר שהיא לומדת הנדסת מכונות, אני הרמתי גבה ואמרתי, מה? מה הנדסת מכונות? מה? זה נשמע כזה מכונאות, רכב, לא יודעת, כאילו ככה זה נשמע לי, למרות שהייתי ראש מדור רכב בתפקיד הקודם, כך יצא.
אוקיי.
אבל... גם לי זה הרים גבה, ובאמת כשאני למדתי, הדינוזאורית שלמדה בשנת 2002 בטכניון, היה מעט מאוד נשים באמת בתחום הזה, היו אז 7% בנות, אני ממש זוכרת את המספרים, ו-11% נשים בחשמל ואלקטרוניקה, כאילו באמת היה מיעוט. אני מאוד מקווה שהמצב היום השתנה, ואני כבר אסביר את המוטיבציות, למה בכלל ללכת להנדסת מכונות. אז קודם כל, אני בתור ילדה, ואהבתי א' לשחק בלגו, מי שאוהבת לשחק בלגו, יש מצב שהמקצוע הזה מתאים לה. כן, משהו קצת טכני כזה. גם מאוד אהבתי בבית ספר את המקצועות המדעיים של פיזיקה, ולמדתי, הגברתי פיזיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה וכן הלאה, כן, ברמה גבוהה, ומאוד התחברתי לפיזיקה דווקא. אז כשהלכתי וחשבתי על העתודה, אמרתי, מה בפיזיקה אני יכולה לעשות? אז פתחתי את החוברת של הטכניון, והתעניינתי. וראיתי שיש מקצועות שהעיסוק בהם בפיזיקה יותר בתחום המכונות, הנדסה חקלאית, הנדסת אווירונאוטיקה וכלל, לא היה לי מושג מה זה הדברים האלה, פשוט הלכתי ליום פתוח ואמרתי לאותם אלה שסיפרו לנו על המגמות ועל הפקולטות שמעניינת אותי פיזיקה, אז הם הראו לי מה עושים שם, ומה שריתק אותי בהנדסת מכונות ספציפית, אני חושבת שצריך לשנות לפקולטה את השם, כמו ששינו לחיל החימוש שאני נמצאת בו, את השם לטכנולוגיה והחזקה, אולי זה יהפוך את זה ליותר מוכר, אבל יש שם בעצם הרבה תתי תחומים תחת המקצוע הזה. למעשה, mm-hmm. אתה יכול להיות אחד שמייצר קוס, ואחד שמייצר רובוט, את האי-רובוט, ובעצם אחד שבכלל מתעסק בזרימה ומעבר חום, וסוג של כמו הנדסה כימית, מתכנן ריאקטורים, דברים כאילו שבכלל לא קשור, נשמעים לא קשורים אחד לשני.
נכון.
אז אהבתי את הוורסטיליות, אמרתי, וואלה, מתאים לי, אני בסוף אמצא את עצמי במשהו שם, כאילו זה נשמע מעניין, mm-hmm. אני אתברק שם למשהו, משהו טוב. וגם כשמסתכלים על עצמך בסוף כאחד שכן הולך לצבא, אז אתה יודע שהצבא מחפש גם את המכונות ואת החשמל ואת המחשבים, אז פשוט בחרתי את הנישה שהתאימה לי. היום, דרך אגב, יש איתי במדור הנדסאית מכטרוניקה, ואני גם ליוויתי אותה במהלך התואר של ההנדסאות שלה בפרויקט גמר שלה, היא עשתה אותו אצלי בענף, יחד עם פרויקטנטית נוספת של הנדסאית מכטרוניקה.
אז את לא לבד.
אז אני ממש, היום אני מרגישה כבר שאני לא לבד, אם הייתי פעם לבד בין הרבה גברים לצורך העניין, היום המצב משתנה, וזה לטובה.
נכון.
אני שמחה, שתיהן הגיעו אל החטיבה הטכנולוגית בסוף, אחת משרתת אצלי במדור היום, והשנייה עברה למקום אחר בחטיבה. ואני מקווה שיבואו עוד. קדימה, בואו, בנות. אני מחכה לכן.
לגמרי בואו בנות. אני חושבת שנעשה עכשיו עוד הפסקה, נשמע שיר אחד לפני האחרון, ואז נתכנס ככה לסיכומים ולדברים אחרונים.
בכיף.
אז נשמע את אביהו מלאסה, קיץ.
אני אוהב את החיר ואני לא מפסיק לחשוב על העיניים מוכן ללכת עד הסוף גם אם בסוף אני אפול מהרגליים תראי לאן אני הגעתי בעצמי כי אני לא מרים ידיים איך מזמן לא נפגשנו חיפשנו להם מקום אחר בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר עוד מעט הקיץ זוכרת שיענו לחוף עוד מעט הקיץ זה אף פעם לא הרגיש כל כך טוב כמה חיכיתי שהקיץ יבוא לרגע שכחתי שאת לא איתי פה לא פה 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 פה אני זוכר את הפינה שלי איתך עוד לא תפסו אותה בינתיים כמעט הכל אותו דבר פה הגלים וגם החול והשמיים הורנו את כל הצעות שם על החוף ונכנסנו למים איך הזמן לא נפגשנו חיפשנו להם מקום אחר בזמן שאנחנו כבר לא מוצאים סיבה לדבר עוד מעט הקיץ תוכלת שיענו לחוף עוד מעט הקיץ זה פעם לא הרגיש כל כך טוב כמה חיכיתי שהקיץ יבוא ברגע שכחתי שאת לא איתי פה לא פה 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 פה אני חיכיתי יותר מדי זמן ורק רציתי להיות איתך כאן אז אולי תגידי מה העניין כי אני מרגיש תלוי בין ימים שעוברים לאט לצחוק ואהבה עם אותה אחת עוד חלום מתוק נשמת אז את אומרי לי יא עוד מעט הקיץ, זוכרת שיענו לחוף, עוד מעט הקיץ, שפעם לא הרגיש כל כך טוב, כמה חיכיתי שהקיץ יבוא, לרגע שכחתי שאת לא איתי פה. זוכרת שיענו לחוף שאת לא איתי פה.
אז אנחנו חוזרות לשידור שלנו, ו...
אנחנו חוזרים בלי המחלה, נכון?
דיברנו על הנושא הזה של התייעלות אנרגטית, ודיברנו על זה שיש כל הזמן פיתוחים. ואני רוצה לשאול אותך, מה מידת הממשק שלך, או של אנשים בכלל מקבילים לך, עם תעשיות אזרחיות? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר לצהל יש את הצרכים שלו, אבל לא כל דבר הוא מייצר בעצמו, זה לא טנק שמרכיבים אותו בסוף בצבא. ולכן נשאלת השאלה, עד כמה את עם הפנים כלפי חוץ, ועד כמה כלפי פנים?
אוקיי, אז גם בתפקידים הקודמים שלי וגם בתפקיד הנוכחי, כמו שאת אמרת, הצבא לא משק אוטרקי, מה שנקרא, שמייצר לעצמו את הכל, מגדל לעצמו את העגבניות, קוצר, ואחרי זה חותך אותם במטבח.
בדיוק.
אז בהחלט אנחנו עובדים עם הממשקים שלנו כלפי חוץ, כלפי האזרחות. מן הסתם כצבא, אז הממשקים המסיביים יותר יהיו עם תעשיות ביטחוניות. רפאל ואלביט וכן הלאה, שלוש נקודות, מה שהיה פעם טס. בקיצור, אז בוודאי שאנחנו עובדים איתם בצורה צמודה, אנחנו בעצם מאפיינים להם את הצרכים של הצבא, מגדירים להם את המפרטים הטכניים, את האופיונים יותר מדויק הטכניים, את הדרישות שלנו מהמערכות, כי אנחנו בעצם הלקוח. ויוצאים איתם לניסויים משותפים, על מערכות חדשות, לפיילוטים, בתוך הצבא, בשדות הניסויים של צה"ל.
זאת אומרת, את מתארת פה ממש עבודה כתף אל כתף.
כתף אל כתף לחלוטין.
מתחילת הניירות, נקרא לזה, נכון. ועד שמגיעים לשטח, לא יודעת, לפרוס את הקבלים במקרה שלך.
בדיוק
או...
ככה.
זאת אומרת, זה ממש... זה לא שאת שולחת איזשהו מכתב, ומישהו שם נותן לך את המוצר בחזרה.
נכון.
יש פה ממש ממשק קרוב, שהוא ממשק מקצועי.
מאוד. אני יכולה לתת כדוגמה מאחד התפקידים הקודמים שלי, הייתי עסוקה באיזשהו פלטפורמה שמתחברת בעצם לפלטפורמה שהיא צבאית לחלוטין, לא תראה לצורך העניין נגמש או טנק נוסע באזרחות. אז בעצם אנחנו עושים הרבה פעמים גם את החיבור בתור מהנדסים בין המערכת שאנחנו אפיינו והגדרנו אותה אל הפלטפורמה עצמה. אז ושם זה בעצם החיבור הצבאי הזה יותר ההנדסי והצבאי, וגם הרבה פעמים הייצור הוא בתוך הצבא של הממשק הזה אל הפלטפורמה, לאו דווקא בתעשייה. כן, ובעצם ככה אנחנו עובדים, כמו שאמרת, כתף אל כתף עם התעשייה בכל הפרויקטים. תפקיד קודם שלי כדוגמה הייתי בתחום הרכב, תחום לפניו הייתי ברובוטיקה והנדסה קרבית, ובתפקיד הזה היום, אגב, אתה עובד עם כל היחידות בתפקידים שלך, זה הממשק פנימה לתוך הבית, אם זה מערכת שנועדה לחיר, אם זה מערכת שהיא לשריון, אם זה מערכת שהיא לחיל הים, ופשוט אתה תופר את הדבר הזה בין האזרחות לבין הבית. דוגמה קטנה לפרויקט יפה שעשינו בענף התייעלות אנרגטית, מהפרויקטים הקטנים, מכל מיני דברים קטנים שאנחנו עושים בנוסף לגדולים. אז למשל, חיבור של טנקים, עשינו טנקים שבעצם טוענים אותם בחשמל, לטובת הדרכה, בשיזפון. בסדר? עכשיו, במקום שהטנק יונה, כשאתה רוצה להדגים לטנקיסטים איך לעבוד עם המערכות של הטנק, אתה צריך להניע את הטנק. זה עושה רעש נורא של המנוע של הטנק. זה מזהם את האוויר, סולר, זה ריח, רעלים שאתה נושם. ובמקום זה אמרנו, בוא נחבר אותם לחשמל פשוט, נעשה חיבור על הפלטפורמה של הטנק למערכת יבשתית לצורך העניין של טעינה. והטנק הזה הוא כמו רכב חשמלי נקרא לו, נטען מהחשמל, ובזמן ההדרכה לא צריך בכלל להניע אותו. אז חסכנו בדלק וזיהום ברעש, ועשינו משהו מגניב כזה גם ללוחמים. אז זה גם חוסך בדלקים, תזקיקים, דיברנו על זה, וגם משפר את איכות ההדרכה שניתנת שם ללוחמים. אז זה כדוגמה. עכשיו, מבחינת תעשיות, איזה דלתות זה פותח החוצה גם לאותם משרתים בחטיבה? אז חוץ מהתעשיות הביטחוניות, בהקשרים האלה של הטנקים למשל, גם בענף התייעלות אנרגטית וגם בענפים אחרים, אתה עובד בסוף עם כל התעשיות שמסביב בשוק, שבסוף לצבא יש איתם צורך. במקרה שלי אני עובדת עם תעשיות הסולריות כמובן, כמו סולארג', כמו אפולו פאוור, חברות מאוד גדולות בארץ. אני עובדת עם חברת אלקטרה. ברור שאתה גם מתקשר עם חברת חשמל על כל ההתקנות של החשמל. אפקון, רבות אחרות וכל החדשים שגם נולדים פה חדשות לבקרים, ורוצים לעשות סטארט-אפים, ורוצים לעשות כל מיני פיילוטים למערכות חדשות. אגב, טורבינות רוח בכלל לא הזכרתי, אבל זה גם משהו שכמובן שאנחנו עוסקים בו.
יש לנו רוח? יש רוח
יש,
פה?
יש רוח, יש משטרי רוחות, יש טבלה של השירות המטאורולוגי של משטרי רוחות, ויש אזורים פוטנציאליים בצבא שאפשר גם לשים עליהם טורבינות רוח.
וואלה.
כן, אז גם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, עובדים עם כל התעשיות ממש ככה, לומדים את הנושא מהארץ, מהעולם, ומנסים פשוט להטמיע את הדברים ולאמץ אותם אלינו לתוך הבית.
מילה אחת על העולם, אם כבר זרקת עולם, לא נשאיר את זה ככה. יש מקבילה בצבאות אחרים לעשייה פה, בתחום הזה של התייעלות אנרגטית, או שאנחנו פורצי דרך, או שאנחנו לא מתעסקים איתם?
זאת שאלה.
שאפשר לשבת עליה שעה.
אני יכולה להגיד לך שאנחנו בתור צבא, כאילו לצורך העניין, במרכאות אני אומרת, אני יותר, בסדר? אז אנחנו מאוד מאוד מוכווני התייעלות אנרגטית, ביחס לצבאות אחרות. אחרים, אבל מה שכן הם מסתכלים בוודאי ובוודאי, הם מסתכלים על העצמאות האנרגטית. אז אם אתה יכול לייצר לעצמך עצמאות אנרגטית, למשל, עם מערכת, סתם דוגמה, עמוד תאורה בשביל איזשהו מאהל של חיילים, יש את זה בעולם, לצבא גם האמריקאי, שאתה שם אותו פשוט כמו המנורות ששמים במרפסת שניתנות מהשמש, ואתה יכול לעשות כזה דבר כדי לשמור על, בעצם אין לך נקודת חשמל, אין לך מספיק סוללות וכן הלאה, אתה יכול לשמור על רציפות, אז גם הם משתמשים בדברים האלה.
מעניין.
מערכות פריסה סולריות למיניהן.
אז את אומרת, אנחנו לא...
אנחנו לא היחידים, אבל לא אנחנו היחידים. מאוד מאוד עוסקים בזה בצורה מאוד אינטנסיבית, כי אנחנו יותר עניים, אז אנחנו רוצים לחסוך יותר.
וגם אנחנו תמיד פורצי דרך, אז כן. יקנו מאיתנו כל מיני דברים בעתיד.
זה גם נכון, מדינת הייטק.
מעולה. מיטל, קודם כל תודה רבה, והמון הערכה באמת על העשייה ועל החדשנות נקרא לזה. אנחנו מסיימים פה עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה פה כמו תמיד, שבוע הבא, יום רביעי, 12:00, כי אני חייל. ועד אז שתו הרבה מים כי חם. נסיים מיזהר אשדות, צילו של יום קיץ. היום כל השירים היו בענייני קיץ. אז צילו של יום קיץ. ביי. המבט שלך הוא אש קרה, אישה זרה, איך שאת מתבוננת דרכי. האהבה שלך כל כך מרה, מיטה סתורה, מזכירה איך פלשת לתוכי. כשאת שמתי של הרחובות וחלונות משתקפים עננים אפורים לחפש אותך בכל מקום אולי פתאום תבלתי מתוך רגע מקרי געגוע ישן כמו צליל של גופך וצילו של יום קיץ
הגדול חשבתי שאוף, ידעתי שאת בוא לתוך הלב בוא.